אנחנו עסוקים בעולם הזה, ולא מספיק רואים ומרגישים את ריבונו של עולם. אבל ריבונו של עולם נמצא. עולם זה מלשון העלם. את העולם הזה ברא ריבונו של עולם, את כולו, את כל העולם כולו. כשאנחנו אומרות שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אז כשאומרים אלוקינו, אז מתכוונים שהוא בעל הכוחות כולם, כל, 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 כל הכוחות שמופיעים במציאות, על כולם ריבונו של עולם אחראי, גם מה שאנחנו מבינות וגם מה שאנחנו לא מבינות, גם מה שאנחנו רוצות וגם מה שאנחנו לא רוצות, זה הכל, הכל, הכל אלוקי. אבל הרב אומר שזה נמשך בצורה, קווי אורי הקודש נמשכים בצורה מסותרת, ונסתר, זה קשה, להכיר בזה, זה קשה להרגיש את זה, זה קשה לראות את זה, למרות שזו המציאות. עד שבאים לידי הבאה וגילוי בזמנים המקודשים, שוב, אני סליחה שאני עוצרת באמצע משפט, אומר הרב, אבל יש זמנים מיוחדים שאפשר להרגיש יותר את האלוקיות, שאפשר להרגיש יותר את הקדושה. והדבר הזה מתרחש בזמנים המקודשים. דיברנו הרבה פעמים על זה שכביכול בהמות החול יש איזה וילון. והוילון הזה מסתיר את האלוקיות מן העולם. וכשמגיעים הימים המקודשים ואנחנו מכינים את עצמנו לימים האלה, ואנחנו מקפידים בימים המקודשים לקיים את ההלכות ששייכות לימים המיוחדים האלה, אז ממילא אפשר הרבה הרבה יותר להרגיש את הקדושה. והרב מזכיר פה את קדושת השבת, תחילה למקראי קודש, היא הקדושה הראשית, בתור קדושה מקורית שהיא משפעת קדושה על העולם ועל ישראל. אז כל פעם, מאז ששת ימי בראשית, כל פעם שמגיע היום השביעי, היום השביעי הוא מוריד קדושה לעולם. היום השביעי זה קדושה אלוקית, קבועה וקיימת, מאז בריאת העולם ועד עצם היום הזה, תמיד, 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 שהיום השביעי יורד לעולם, אז גם הקדושה הרבה יותר קל להיפגש איתה, כי זה יום של קודש, ושוב, אם אדם לא יתכונן לשבת, אם אדם לא יקפיד על הלכות שבת, אז הוא לא ייפגש עם הקדושה. אבל מי שירצה להיפגש עם הקדושה, וישתדל בשביל זה, ויתאמץ בשביל זה, אז הוא ירגיש שזה יום אחר. אז זו קדושה אלוקית, זו קדושה שהיא קבועה וקיימת מאז בריאת העולם ועד קץ כל הדורות. ובקדושת הימים טובים, בתור מקבלי שפעת הקודש על ידי ישראל דקדשין ולזמנים. וכך גם המועדים, המועדים הם במדרגה אחרת, כי על המועדים כתוב מקראי קודש אשר תקראו אותם, ואומרים חז"ל, למה כתוב אותם בלי האות וב? מכיוון שאתם אלה שקובעים ומקדשים את הזמנים, אנחנו לא מכירות את זה עכשיו כי יש לנו לוח שנה, אבל לוח השנה שלנו הוא לא סתמי, הוא לא מקרי, הוא אחוז, הוא דבוק בסדר שקבעו חז"ל, כתוב שהילל תיקן את הלוח, אבל עד שהיה לנו לוח שנה, אז היו שליחים שמודיעים על מולד הלבנה, ועל פי מה שהשליחים אמרו, כמובן שבבית דין בדקו, אם מה ששליחים ראו זה שייך למולד של הלבנה, ועל פי זה קבעו ראש חודש, וזה הכוח שריבונו של עולם נותן לנו, לקדש את הזמנים, זה משהו מיוחד שניתן לעם ישראל, אבל גם הזמנים, ברגע שזמן יורד לעולם, אז הקדושה של הזמן הזה יורדת לעולם, ואם לומדים על החג הזה, ואם מקיימים את ההלכות, אז מרגישים את זה. הרבה בנות כתבו לי שבזכות כל השיעורים שלמדנו על פסח, אז הן מרגישות שהן נכנסות לפסח בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר מחוברת, וזה באמת מאוד מאוד משמעותי ונותן מקום אחר לחג הזה. ודווקא השנה שלא היינו בבית המדרש, אז זכינו ללמוד ממש 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 עד ערב פסח, שזה באמת זכות גדולה. אז בכלל הכנו את עצמנו לפסח מכל הכיוונים. אז ככל שאדם יותר מכין, כך הוא יותר מחובר לקדושה. אבל באמת זה ימים, שוב אני אומרת, שהוילון, כאילו הוילון הזה, התימות הזאת, המסך הזה שחצץ בינינו לבין הקדושה האלוקית, הוא כביכול זז מול הקדושה, ואז יותר קל להיפגש עם הקדושה. הרב באותה פסקה, אני חושבת, אם אני לא טועה, מזכיר שגם בעולם מבחינת מקום, קשה להגיש את האלוקיות, אבל מי שנמצא בארץ ישראל, ומי שנמצא בירושלים, ומי שנמצא בבית המקדש, אז הוא יכול יותר להיפגש עם הקדושה, כי יש קדושה גם במקום, וגם בבני האדם. הקדושה מופיעה דווקא בעם ישראל, גם בעם ישראל יש מדרגות, יש ישראל, לוי וכהן, ובעם ישראל יש גם נביאים, שזה כל אחד יכול להגיע לנבואה. אז הקדושה בעצם היא יכולה להופיע בזמן, במקום ובאדם, ובתוך העולם, שוב, יש מדרגות, ככל שיותר שייכים למדרגה, אז יותר נפגשים עם הקדושה. אז זה באופן כללי ביחס לאלוקיות שקיימת בעולם. מתוך זה אנחנו רוצות באמת לראות מה העניין המיוחד של חודש אייר, שבעזרת השם היום בלילה, היום בערב, הוא יתחיל. ראש חודש ביום שישי בשבת, שבת מיוחדת, שבת חגיגית יותר משבת רגילה. וכדי להיפגש עם החודש המיוחד הזה, אנחנו נראה את הפסקה בעין היה. אני רק אסביר שהפסקה הזאת בעין היה היא מופיעה בתוך סדר שהגמרא מתארת את יציאת ישראל ממצרים. הגמרא מתארת שישראל שחטו את הפסח ביהודה לד, שבתתווה הם יצאו והייתה מכת בכורות, ואחר כך הם מתחילים לצעוד במדבר, ואז אומרת הגמרא, כלומר זה בתוך צעידת ישראל במדבר, אומרת הגמרא, אמרי לך רבנן, יר דהו שטה, איבורה איברוה. אז חזר אומרים, יר של אותה שנה, יר של השנה שיצאנו בה ממצרים, איברו אותו, איברו אותו הכוונה, שהוא היה חודש עלייה. אתם יודעות שיש בלוח השנה חודשים שהם מלאים וחודשים שהם חסרים. מלאים וחסרים זה בסך הכל הבדל של יום אחד. יש חודשים שיש בהם את ימים, יש חודשים שיש בהם למד ימים. אנחנו תכף נדבר גם על ניסן, נכון? מחר זה למד בניסן בעזרת השם. אומרת הגמרא שבאותה שנה שעם ישראל יוצא ממצרים, אז החודש, חודש יר הוא חודש מלא. ואנחנו, דרך הדברים האלה של הגמרא, זה לא משהו טכני, זה לא שהגמרא רוצה רק להגיד לנו, תקשיב, אתם רוצים לדעת כמה ימים היה בחודש יר, שיצאנו ממצרים, אז תדעו שהיו למד ימים. לא. הרב אומר שיש פה עניין מהותי, למה באותה שנה עיברו את חודש יר, ואני אגלה לכם בסוד, סוד סודי מאוד, שמאז ועד עצם היום הזה, החודש יר הוא חודש חסר. הוא חודש של כפתת ימים. אז זה רק בסוד אני מגלה, אנחנו נגיע לזה בהמשך. אז העניין הזה של חודש יר יבאר לנו את מהותו של חודש יר, ומתוך זה אני מקווה שניכנס אל חודש הזה יותר מוכנות וניפגש עם הימים של חודש יר בצורה יותר אמיתית. אבל אנחנו נתחיל בדברים של הרב בסעיף נ"ה, ומתוך זה ניכנס גם אל הימים המיוחדים של חודש יר. אז קודם כל, בשורה הראשונה, בדברים של הרב, הרב רוצה להסביר לנו עניין מהותי. אומר הרב, הזמן יש לו תכונה עצמית, תכונה עצמית זה ערך עצמי משלו. הרב ידבר פה על שני סוגים של זמנים. יש סוג של זמן שיש לו תכונה עצמית, זאת אומרת מצד עצמו, הזמן הספציפי הזה, יש לו ערך עצמי משלו, וגם יש תכונה אמצעית. תכונה אמצעית זה זמן שהערך שלו בזה שהוא אמצעי לאיזושהי מטרה. זה לא ערך עצמי שלו, אלא הוא בדרך, נכון? יש זמנים שהם הגענו, הם הייעוד בעצמו, ויש זמנים שהם דרך להגיע לאן שהוא, נכון? תכף ניתן בעזרת השם דוגמאות, כי קודם אנחנו רוצות לראות איך הרב אומר את זה במילים שלו. אז הרב אומר כך, תכונה עצמית, הסוג הראשון, מצד אותם ההופעות והרווחים, העידונים והעינוגים של הזמן ההוא בעצמו. אז אומר הרב, כן, ואולי ניקח את הדוגמה של שבת באמת, כי שבת יש לה ערך עצמי מצד עצמה, כן, דיברנו על זה קצת שדיברנו על התפילין, ששבת היא עוד בפני עצמה, היא עדות בפני עצמה, ולא צריכה דברים שיוסיפו עליה, הזמן שהוא עצמי, כל מה שמופיע בזמן, כל מה שיש בזמן הזה, כל המהויות ששייכות לזמן הזה, זה ערך עצמי משלו. וכשאתה נכנס אל תוך הזמן הזה, אתה פוגש את הערך העצמי שלו, ההלכות של הזמן הזה קשורות לערך העצמי, המהות של הזמן הזה שייכת לערך העצמי, הרב אומר, האילדונים והעינוגים של הזמן הזה, כל מה שמופיע בזמן הזה, כל מה שהאדם מקיים בזמן הזה, כל מה שהאדם נפגש בזמן הזה, זה שייך לערך העצמי, כן? אז אם ניקח את שבת, שהיא זכר למעשה בראשית, אז אנחנו מזכירים את זה בקידוש, ואנחנו מזכירים את זה בתפילות, ואנחנו הם חווים את זה דרך איסורי למתת אבות מלאכה. זאת אומרת, כל מה שמופיע בשבת בעצם מביע את הערך העצמי של שבת. אמרנו את זה גם קודם, כשאת נכנסת לשבת, את יכולה להפוך להיות שבתית. את נכנסת לתוך הזמן העצמי הזה, ואת יכולה להפוך להיות שבת. כל אחד על פי המדרגה שלו, כל אחד על פי המעלה שלו. אבל זה זמן שהוא כולו מביע ערך מסוים. יש עוד דברים לומר על שבת, אבל מכיוון שהשיעור הוא עלייה, אז אנחנו לא ניתן עוד דוגמאות. אבל אתה נכנס לזמן, אתה פוגש את הזמן, אתה חווה את הזמן, אתה איתו, אתה בתוכו. אז זה זמן שיש לו תכונה עצמית משלו. האמצעית, אומר הרב, היא מצד אותו התוכן שזה הזמן מכשיר ומכיל למדרגה יותר עליונה ומלאה מזו שהוא בעצמו מוכשר לזה בנקודתו העמדתית בחוגו המיוחד לו. אז יש גם זמן אחר. יש זמן שהוא אמצעי לקראת מטרה. למשל, אומרים חז"ל 30 יום קודם החג דורשים בהלכות החג. אז ה-30 יום שהם טרם החג הם הכנה. אנחנו רוצים להכין את עצמנו אל המועד הזה, אל החג הזה, אז הערך של הזמן של ה-30 יום האלה זה ערך של צעידה. אנחנו צועדים צעד אחר צעד, כל פעם אנחנו לומדים קצת על החג הזה, מכשירים את עצמנו אל החג הזה, מתאימים את עצמנו אל החג, אז מצד עצמו, הימים האלה שמכשירים אותנו אל החג, מצד עצמם אין להם ערך עצמי. אבל הערך שלהם הוא ללכת צעד אחר צעד, זה כמו שביל כזה, שאנחנו צועדים בו, ואנחנו יודעים שכשאנחנו נצעד בו כראוי, כשנממש את התפקיד שלו כאמצעי להכין אותנו אל החג, אז בסוף כשנגיע אל היעד, כשנגיע לחג, אז אנחנו באמת נוכל להיות בתוך החג כמו שצריך. יש סוגים של זמנים כאלה, ויש סוגים של זמנים כאלה, גם זמן שיש לו ערך של אמצעי, זה ערך חשוב, זה לא משהו, אי אפשר בלעדיו, אי אפשר בלי 30 יום טרם החג, כי אז זה מה שאמרתי קודם על פסח. למה הרגשנו שאנחנו מגיעות מוכנות לפסח? כי 30 יום שלפני פסח השקענו בזה, למדנו ושאלנו ובררנו והשארנו, וזה לא מוריד מהערך של הזמן זה שהוא אמצעי. כל זמן יש לו, אנחנו לא נעלבים בשבילו. כל זמן יש לו את התפקיד שלו. גם עכשיו, בימים האלה, אנחנו בדיוק נמצאים בזמן אמצעי, נכון? ספירת העומר, ראיתי שאתמול היה לכם שיעור על ספירת העומר, איזה כיף לכם. על ספירת העומר זו הליכה של עם ישראל מיציאת מצרים, לקראת מתן תורה. אי אפשר להחזיר אותנו למתן תורה תוך שנייה, להוציא אותנו מן העבדות לחירות, ולהגיד קדימה, קבלו את התורה, אנחנו צריכים לעבור איזשהו תהליך, אנחנו צריכים להתנקות במשך ממתת ימים של עלייה בטהרה, אנחנו צריכים להתנקות מממתת שערי טומאה שהיינו בהם. אנחנו צריכים לעלות, כן, אני לא מבינה, במידות האלה ששייכות לכל יום בספירת העומר, סליחה שאני לא מבינה בזה, אבל אדם הולך וצועד ממידה למידה, ממדרגה למדרגה, ובלי התקופה הזאת, בלי התקופה האמצעית הזאת, לא נגיע כראוי ליום העצמי של מתן תורה. אז יש ערך מאוד מאוד גדול לזמן שמוביל אותי לקראת. אם אדם מפספס את הזמן האמצעי, אז מה נעשה? אבל זה התפקיד של הזמן האמצעי. עכשיו, באמת הרב אומר שהזמן הזה מכשיר ומכין למדרגה יותר עליונה ומלאה. כלומר, המטרה היא מדרגה יותר עליונה ומלאה, אבל אנחנו לא מעלבים, אנחנו בחיים שלנו לא מתחילים לשאול למה הוא יותר שווה, למה אני פחות שווה, כן, למה הוא כהן ואני לוי, למה הוא לוי ואני ישראל, זה לא קשור. זה לא קשור, למעלות עליונות כל אחד יכול להגיע. ואם כל זמן אנחנו חיים אותו מהמקום שלו, אז השנה שלנו בנויה כמו שצריך. השנה שלנו זורמת וצומחת וגדלה ומתקדמת, וכל זמן שמח במי שהוא וצריך לתת לו את המקום שלו. אז זה שני סוגים של זמנים, ומתוך זה הרב רוצה להגיע אל החודשים. אז בחודשים מתואר הדבר בתיאור החודש המלא והחסר, כן? אז יש חלוקה בסדרי החודשים. יש חודשים שהם מלאים, יש חודשים שהם חסרים. אני יודעת שיש חודשים שלפעמים הם ככה ולפעמים הם ככה, אבל אנחנו ננסה באמת לברר מה רוצה לומר לנו חודש מלא, ומה רוצה לומר לנו חודש חסר, ומתוך זה נגיע באמת לאייר שאמרנו, כל השנים, כל שנות ההיסטוריה, אייר הוא חודש חסר. אבל בשנה שבה יצאנו ממצרים, בשנה שבה הפכנו לעם, דווקא בשנה הזאת, חודש אייר היה חודש מלא. אז מה המשמעות של זה? דיברנו על זה שהדור של יציאת מצרים זה השורש לכל הדורות כולם, זה הדור שמכיל את כל הדורות כולם, זה הנשמות השורשיות שלנו, כן, משם צמחנו, כן, שם זה התינוק הקטן שנולד, ומכוחו אחר כך כל ההופעות שפגשנו בהם לאורך כל ההיסטוריה, לאורך כל הדורות. אז מה זה אומר? זה שדווקא ביציאת מצרים, החודש הזה הוא חודש מלא. אז קודם נדבר על החודשים באופן כללי. בחודשים מתואר הדבר בתיאור החודש המלא והחסר. המלאות, מה זה אומר חודש מלא? המלאות מורה על הרחבת הזמן מצד תוכנו העצמי, שמצידו אין לדחוק ולצמצם את ערכו, וראוי הוא להימדד בתפיפה במידה שוחקת. אז בואו נסביר, תראו, אמרנו, בסך הכל, ההבדל בין חודש מלא לחודש חסר זה יום, זה יום אחד, אבל ההבדל ביניהם זה ננסה לבטא משהו. החודש המלא, אומר הרב, זה חודש שיש בו מלאות של תוכן. יש בו תוכן עצמי מאוד מאוד משמעותי לחיים שלנו, שאיתו אנחנו רוצים להיפגש בחודש הזה. ולכן המלאות הזאת, זה שיש בו החודש הזה 30 יום, זה אומר שאנחנו רוצים, חפצים להרחיב את הזמן הזה. אנחנו לא רוצים לדחוק אותו, אנחנו לא רוצים לצמצם אותו, אנחנו לא רוצים לכווץ אותו. והרב אומר שהוא הוא נמדד בתפיפה, במידה שוחקת. תפיפה, מידה שוחקת כמו אוכל שגולש מתוך הסיר. זה לא בדיוק הכמות שיכולה להיכנס אל תוך הסיר, כי ביכול אנחנו רוצים להביח בזמן הזה עוד קצת, שזה יגלוש, שזה לא יהיה בדיוק. ואת זה מבטא היום השלושים. היום השלושים מבטא את הרצון שלנו להיות מאוד מאוד מחוברים אל הזמן, להתמלא מהזמן, לנות מהזמן, אז זה מבטא החודש המלא, מכיוון שיש לו ערך עצמי, מכיוון שיש לו מהות מאוד מאוד משמעותית שאיתה אנחנו רוצים להיפגש, לכן החודש הזה הוא 30 יום. זה חודש מלא. והחסר מורה יותר על תכונתו האמצעי, שעל כן הוא מתפשט רק על פי מידת ההכרח ולא יותר. מה מבטא זה שהחודש החסר הוא רק 29 ימים? אז זה מבטא שהחודש הזה הוא אמצעי, שבחודש הזה אנחנו בדרך. ומה קורה בדרך? בדרך אנחנו רוצים להגיע, אנחנו הולכים בדרך במתינות, אנחנו לא פוסעים פסיעה גסה, אנחנו לא מנסים לדלג, אנחנו לא רוצים להיות עוברי דרכים, עוברי דרכים מלשון עבירה, לא רוצים לפספס שום דבר, נכון? בספירת העומר אנחנו סופרים כל יום מחדש, אנחנו מברכים על כל יום מחדש, אנחנו רוצים להכיל את היום הזה, אנחנו רוצים להיפגש עם היום הזה, אנחנו מבינים שהמפגש היום הזה, עם היום הזה הוא חשוב, אבל זה שהחודש הזה הוא 29 יום, זה להזכיר לנו שבעצם היום הזה הוא בדרך לאיזשהו יעד. כשהגענו אל היעד, אז אנחנו לא מוכנים לחכות. כשהגענו אל המטרה, אנחנו לא מוכנים להתעכב. אז מצד שני, אנחנו נותנים לחודש הזה 29 יום, ואנחנו חווים כל יום, נכון, אמרנו בספירת העומר, אנחנו עוברים ממידה למידה, ממדרגה למדרגה, ואנחנו לא נדלג על שתי מדרגות. אם אנחנו רוצים להגיע באמת למתן תורה, אנחנו צריכים להיות מוכנים למתן תורה. אם חלילה לא נהיה מוכנים, לא נוכל לקבל את התורה. אבל בשנייה שהגיע הזמן, אנחנו לא רוצים להוסיף יותר שום, שום, שום דבר לחודש החסר. לחודש שהוא הם אמצעי למטרה. אז יש שני סוגים של חודשים. חודש אייר בדרך כלל הוא חודש חסר, אז למה ביציאת מצרים הוא היה חודש מלא? אז בואו נראה קודם כל את עניינו של חודש אייר באופן כללי. אומר הרב, אותו החודש הממצע בין הופעת יציאת מצרים להופעת מתן תורה, מצד ייחוסו הגודל שבאלה המעמדים, יש לו תואר שביל ממצע ומעביר, שהוא התוכן של הכוונה האמצעית שבזמן, שלעומתו מצטייר תיאור החוסר בחודשים. הרב, חודש אייר נמצא בין שני הרים גבוהים, גבוהים, גדולים, גדולים, עוצמתיים, עוצמתיים. הר אחד זה חודש ניסן, החודש שבו נולדנו, החודש שבו נוצרנו, החודש שבו יצאנו ממצרים. אנחנו מסיימים עכשיו את החודש הזה, ואנחנו מרגישות באמת באמת את הגודל, והמופלאות, והנוראות, והעוצמה, וכל המילים שאני אגיד, הן קטנות, של החודש הזה. זה החודש שבו יצאנו מעבדות לחירות, זה החודש שבו הופענו כעם, זה החודש שבו נהיינו בני בכורי ישראל, זה חודש באמת של הטבעת חותם יסודית בחיים שלנו, שאנחנו לא רוצים להיפרד מהחודש הזה, אנחנו לא רוצות להיפרד מהרגעים הגדולים והמופלאים האלה, של עשרת המכות ויציאת מצרים, וכל הניסים וכל הידיעה הזאת של הגודל האלוקי, והגודל האלוקי שבחר דווקא בנו להיות עמו. אז באמת יש פה איזה גודל מאוד 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 עוצמתי ומהותי לחיים שלנו. זה הר אחד, וההר השני זה מתן תורה, שבעזרת השם הלוואי שנזכה ללמוד על מתן תורה בבית המדרש, כולנו ביחד, כמו שזכינו ללמוד עד פורים. גם מתן תורה, זה, מה יש להגיד? מתן תורה זה קבלת הדרך האלוקית הפנימית שלנו. זה גילוי הדרך הזאת, איך הדרך הזאת יוצאת אל הפועל בתוך תוככי החיים, איך בפועל מופיעה הקדושה הזאת שקיימת בתוכנו בגלל שאנחנו בניו של ריבונו של עולם. מתן תורה זה שמיעת הקול האלוקי, שזכינו לשמוע את שתי הדיברות מפיו של ריבונו של עולם. מתן תורה זה עשרת הדיברות. מתן תורה זה, כן, זה הטבעת האופי האלוקי בתוכנו, ואנחנו אומרים, נעשה ונשמע. מתן תורה זה כפה עליהם הר כגיגית, ההכרחיות של קבלת התורה. שוב, זה הר גדול, 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 אז גם חודש סיבה, הוא חודש מלא, הוא חודש עוצמתי, הוא חודש מיוחד במינו, אבל צריך ללכת בין ניסן בסיוון, כן, אמרנו את זה קודם, זה ספירת העומר. חודש אייר, אומר הרב, הוא החודש הממצא, הוא הדרך. הוא מעביר אותנו מיציאת מצרים ועד למתן תורה. ומיציאת מצרים עד למתן תורה אמרנו, אי אפשר לדלג ואי אפשר לקבץ, חייבים לעבור 49 ימים, אבל בשנייה שהגענו לרגע שאנחנו ראויים לקבל את התורה, אז אנחנו לא רוצים לחכות אפילו שנייה, אפילו חלקית שנייה, ברגע שאנחנו ראויים, אז ייכנס חודש סיוון, וחודש אייר הוא חודש של 29 ימים. אז חודש אייר מתאים שהוא יהיה חודש חסר, אז למה? למה אם כל עניינו להיות חודש ממצע, חודש מעביר, חודש הוא אמצעי למטרה, אז למה במתן תורה הוא היה חודש מלא? אבל יש עוד אופן באמצעי שהיא מטרה לעצמה. אומר הרב, לפעמים יש זמן שהוא אמצעי, שלמרות שהוא אמצעי, למרות שהוא מעביר אותנו, למרות שהוא הדרך אל מתן תורה, יש בו גם כן משהו עצמי משלו. כלומר, לא רק מעבר פשוט, הוא לא רק מעביר אותנו מניסן לסיוון, הוא גם מעביר אותנו מניסן לסיוון. אבל לא רק, כי אם כוח מורכב שמכשיר לקלוט שני אורות בהופעות גדולות שמפני גודלם ובהיקותם מוכרחים להיות מופסקים זה מזה הפסק זמני. אומר הרב, בחודש אייר יש איזשהו סוד. מתי גילו את הסוד הזה? גילו את הסוד הזה ביציאת מצרים. איך גילו את הסוד הזה ביציאת מצרים? כשקבעו ביציאת מצרים שחודש אייר הוא יהיה חודש מלא. לאורך כל ההיסטוריה, חודש אייר הוא חודש חסר. אבל מסתתר בתוכו איזה סוד, שהוא לא רק חודש מעביר, שהוא לא רק חודש אמצעי, שהוא גם חודש בעל משמעות עצמית משלו. מה המשמעות העצמית של חודש אייר? אומר הרב, חודש אייר הוא כוח מורכב. מה זה הרכבה? אני בטח לא מסבירה את זה בצורה מדויקת, כי אני לא מבינה בחקלאות, אבל ראינו את זה כשלמדנו בספר יחזקאל, הזכרנו את זה השבוע, אני כבר לא זוכרת באיזה הקשר, שריבונו של עולם אומר ליחזקאל לקחת את עץ אפרים ואת עץ יהודה ולעשות ביניהם הרכבה. לעשות הרכבה זאת אומרת להפוך אותם לעץ אחד. הם היו שני ענפים והם נהיים עץ אחד. אומר הרב, חודש אייר יש בו כוח של הרכבה. מה הכוונה כוח של הרכבה? חודש אייר, אומר הרב, הוא מחבר בין שני אורות והופעות מאוד 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 גדולים. מאוד עוצמתי, מאוד יסודיים בחיים שלנו. כשחודש אייר עושה ביניהם הרכבה, זה משל ההרכבה, בסדר? חודש אייר לא עושה ביניהם הרכבה, אבל זה משל, זה שיעור. חודש אייר, כשהוא היה חודש מלא, אז חודש אייר רצה לומר שבאמת, באמת, באמת, בפנים של הפנים, בשורש של השורש, ניסן וסיוון זה אותו עניין בדיוק. תכף נסביר מה הכוונה של ניסן וסיוון, הם אותו עניין בדיוק, אבל רק נקרא עוד שתי שורות. וזה הזמן שיש בו משום הכשר מורכב, שקונה עצמות מורכבה משתי התמציות, יש לו כבר מטרה עצמית. אז מה הכוונה? שבעצם אייר מגלה את הסוד שמה שקרה בניסן ומה שקרה בסיוון זה אותו עניין. באמת כשעם ישראל יוצא ממצרים, כשריבונו של עולם בוחר בנו לעם, אמרנו כבר, הוא לא בוחר בנו כעם, כי הוא העמיד את כל העמים בשורה, התבונן על כל העמים ואמר, בוא נראה רגע, בוא נראה, בוא נראה, טוב, הנה מצאתי איזה עם שהוא יכול להיות העם שלי, ממש לא. הבחירה האלוקית היא לא בחירה שדומה לבחירה אנושית. הבחירה האלוקית היא יצירה. כשריבונו של עולם בוחר בעם ישראל להיות עם השם, הוא בוחר בו כי בתוך תוכו, בפנים פנימיותו הוא עם השם. הוא עם שנולד עם נשמה אחרת. הוא עם שנולד עם מהות פנימית אחרת. אני חושבת שראינו את זה בכוזרים, באחד השיעורים שכמובן לא זוכרת איזה שיעור זה, במאמר ראשון, סעיף צדיק ה', שהחבר מתאר שם את העניין האלוקי, העניין האלוקי שעובר מהאדם הראשון, מדלג כל מיני דילוגים ועובר דרך דמויות משמעותיות שהיו בעשרה דורות מהאדם הראשון ועד נוח, ואחר כך עובר דרך דמויות משמעותיות שהיו בדורות שבין נוח לאברהם, ואחר כך העניין האלוקי מופיע אצל אברהם, ואחר כך הוא מופיע אצל יצחק, ואחר כך הוא מופיע אצל יעקב, ואחר כך הוא מופיע אצל כל בניו, ומבניו ועד עצם היום הזה הוא מופיע אצל כל עם ישראל. מה זה העניין האלוקי הזה? מה זה העניין האלוקי? איך היה העניין האלוקי עוד לפני שניתנה לנו התורה? העניין האלוקי זה האופי שלנו. העניין האלוקי זה חיבור פנימי עמוק שיש לכל אדם מעם ישראל עם ריבונו של עולם. זה הנשמה שלנו. העניין האלוקי זה נשמתנו. הנשמה הזאת קיימת בנו עוד לפני שקיבלנו את התורה כמילים, כמשפטים, כפסוקים של התורה, כפרשיות של התורה, זה עוד הרבה לפני כן. אבל מה זה אומר שיש לנו את העניין האלוקי בתוכנו עוד לפני שקיבלנו את התורה? זה אומר שאנחנו תורה. זה אומר שכל אחת בנשמה שלה, בתוך תוככי נשמתה, חקוקות אותיות התורה. כל מה שכתוב בספר התורה כתוב בתוכי. מתי זה התחיל להיות כתוב בתוכי? זה לא התחיל להיות כתוב בתוכי, שקיבלנו את התורה בסיוון. זה קיים בתוכנו עוד הרבה לפני כן. כתוב על אברהם אבינו ששתי כליותיו נעשו לו כשני רבנים והיו נובעות ומלמדות אותו תורה. אז אתם חושבות של הכליות של אברהם אבינו היה שטריימל וזקן וציצית ותפילין? מה פתאום? זה משל. הכליות זה איבר שמנקה את הגוף, מנקה את הגוף מן הפסולת, ומעביר אל תוך הגוף את כל החומרים המזינים אותו, המחיים אותו, המחזקים אותו. כליות זה כמו מסננת שכזאת, שנותנת לנו את הטוב ומוציאה את הרע. אז הכליות של אברהם אבינו זה ציור, זה משל. אברהם אבינו בתוך תוכו, באופן טבעי הוא יודע לסנן. הוא יודע לבאר את הרע ולקחת את הטוב ולפעול עם הטוב ולהופיע את הטוב. וזה העניין האלוקי שמופיע באברהם ואחר כך ביצחק ואחר כך ביעקב ואחר כך בתוכנו. אומר הרב שבעצם כשנולדנו ביציאת מצרים כבר היינו תורה. אלא מה? אז למה אנחנו לא חוגגים בניסן את מה שאנחנו חוגגים בסיוון? אז בואו נראה איך הרב מסביר. אז למה בעצם ניסן וסיוון לא מחוברים? למה צריך ניסן וסיוון ובאמצע אייר? אז בואו נשמח כבר ביציאת מצרים על זה שקיבלנו אופי של תורה, ועל זה שאנחנו כולנו תורניים, ועל זה שכולנו אלוקיים. וגמרנו, מה צריך ניסן, סיוון, באמצע אייר? מה זה כל הסיפור הזה? שמה צריך את אייר בתור מרכיב שמגלה לנו את הסוד? שבעצם ניסן וסיוון זה אותו דבר, ושמה צריך אותו? אומר הרב, הקניין של יציאת מצרים הוא קניין האופי העצמי שבחירות האומה. העמדה על התכונה הנשמתית מחופשה, ממשון חופש. אולי אומרים מחופשה, אני לא יודעת, מכל מועקת זרים. אז יציאת מצרים זה קנינו, רגע, תכף אני אנסה לענות על זה. ביציאת מצרים קנינו את התכונה הנשמתית שלנו, אנחנו אומה מיוחדת במינה, אומה מחוברת לאלוקים. זה בלי, והשתחררנו מכל עול הזרים שהיה עלינו, ונפגשנו עם זה, והכרנו בזה, וחווינו את זה ביציאת מצרים, ביציאת מצרים, והתכונה של מתן תורה, הלא היא אותו האור האלוקי שראוי להיקלט רק ביות העצמות הישראלית כבר משוכללה ומוצאה לאור. אז מה קורה במתן תורה? במתן תורה אמרנו, קוראים לזה בשם ונותנים לזה הדרכות אלוקיות ומבטאים איך זה בא לידי ביטוי בחיים האופי הזה. אז בעצם מצד אחד זה אותו דבר, ומצד שני, איך שזה מופיע ביציאת מצרים, איך שזה מופיע במתן תורה, זה מופיע בשתי צורות שונות. ביציאת מצרים זה מופיע שאנחנו משחררים עצמנו מעול העבדות, ולאט לאט הולכים ופוגשים את עצמנו. מי אנחנו? מי אנחנו? מה זה בני בחורי ישראל? ובמתן תורה, ריבונו של עולם אומר לנו, ועכשיו תקשיבו איך זה יוצא לפועל בחיים, בפרטי החיים. אומר הרב, החודש האמצעי, ירח זיו, ככה קוראים לאייר בתנך, הוא אשר קלט בו את ההכשר המורכב של העצמות הטיפוסית הישראלית. העצמות הטיפוסית הישראלית זה יציאת מצרים. מי אני? מי זה הטיפוס הישראלי? והקליטה העליונה של אור התורה, שזה חג מתן תורה, שהוכשרו על ידי זה, ומתוך אופיו המיוחד עם כל מה שהוא משמש בתור מעביר ממעמד חיזיון גדול של יציאת מצרים למעמד החזון המתרומם מכל גדלות של מתן תורה, שהיה ראוי מטעם שימושו ההכנית להיחסר, יש פה גם כן משום תוכן עצמי מורכב, שעל כן אייר באישתא איבורי איברו. אז למה בעצם צריך את אייר? כי אנחנו, ביכולת החלה שלנו, אנחנו לא מסוגלים להכיל את ניסן וסיוון ביחד. כן, ראינו כמה אנחנו צריכים להתכונן לחג החירות, כמה אנחנו צריכים ללמוד על פסח כדי להיפגש עם הגודל של החג הזה, עם הגודל של החודש הזה, עם כל מה שיציאת מצרים אומרת לנו. ואנחנו נראה בעזרת השם כמה צריך להתכונן כדי להגיע לחג מתן תורה. אנחנו בקטנותנו חייבים שתהיה הפרדה בין שני הערים האלה. אנחנו חייבים קודם כל להיפגש עם העצמות הטיפוסית הישראלית שבה נפגשים ביציאת מצרים. ואנחנו צריכים להיפגש וללמוד ולהקשיב ולהפנים. ורק מתוך זה נצליח להיפגש עם יציאת מצרים. ואותו דבר אנחנו צריכים להכין את עצמנו להיפגש עם החזון המתרומם מכל גדלות של מתן תורה. אנחנו לא יכולים להכיל בתוכנו את זה ביחד. אנחנו חייבים חודש ניסן של 30 יום, אנחנו חייבים חודש סיוון של 30 יום, ובכל חודש אנחנו נפגשים עם העניין המיוחד של החודש הזה. זה המסוגלות שלנו וזה מה שמתאים לנו. בחודש אייר, התפקיד הראשון שלו זה לצאת איתנו לדרך, מיציאת מצרים ועד מתן תורה. אבל יש לו עוד תפקיד, זה התפקיד הסודי שלו. כל ההיסטוריה, חודש אייר הוא חסר. הוא חסר כי התפקיד שלו זה להיות מחבר בין ההר הגדול של ניסן להר הגדול של סיוון. אבל זה שעברו אותו ביציאת מצרים, זה כדי לגלות לנו סוד. סוד שאנחנו יכולים להגיד אותו, כי אנחנו יכולים להבין אותו בשכל, אבל אי אפשר להכיל אותו. סוד שבאמת, באמת, באמת, באמת הכי פנימית, הכי מסתרת, הכי עמוקה, ניסן וסיוון זה אותו דבר. אין לנו יכולת להכיל את זה בחיים, אין לנו יכולת. אנחנו חייבים כל אחד מהם בנפרד. אבל שנדע את הסוד, כדי שנגלה את הסוד הזה, לכן דווקא בחודש אייר של יציאת מצרים, דווקא אז הוסיפו לו עוד יום כדי לגלות שיש בו עוד סוד. והסוד הזה, מי שיקשיב לו, יוכל להתחבר אליו. אז זה מעניין שכששבנו לארץ, אז דווקא החודש זיו הזה, זיו, הפירוש של המילה זיו, זה אור שמשתקף מתוך איזושהי הקרנה הרבה הרבה יותר גדולה, כן? כשהאור פוגע בעצם מסוים, אז הזיו מאיר, הזיו הוא לא האור המקורי, אלא הוא קולט את האור, הוא קולט את האור, ואז הוא מאיר את הזיו שלו. כן? אז החודש הזה הוא קולט את האורות הגדולים של ניסן ושל סיוון, ואז הוא מאיר, הוא מקרין באור שהוא זיו. אז זה מעניין שדווקא בחודש הזה, שהוא חודש בין ניסן לאייר, בדיוק שהגענו לגאולתנו, לדורות הגאולה, אז דווקא בחודש זיו, אנחנו נפגשים עם ימים מיוחדים של גאולה, בתחילת חודש זיו, יותר קרוב לפסח, אנחנו פוגשות את יום העצמאות, יום העצמאות הוא מקביל לפסח בזה שזה היום שבו נולדנו, נכון? זה היום שבו אמרנו, מעכשיו אנחנו רוצים לעשות את הכל לבד. היינו אחרי כמעט 2000 שנות גלות, היינו אחרי השואה שהשמידה מתוכנו 6 מיליון יהודים, כן? קראנו שעכשיו העולם מתחיל לחזור להיות, לא העולם, אנחנו, עוד הדרך ארוכה, אבל אנחנו מתחילים לחזור להשלים את המספרים שאיבדנו בשואה. אז מאוד מאוד קרוב לפסח, בתחילת חודש אייר אנחנו נפגשים, כמו שפסח זה יום הולדתנו, אז אנחנו נפגשים עם יום הולדת חדש, כשאנחנו אומרים לעולם, אני לבד, אני בעצמי, למרות שהיינו מועטים, והיינו חלושים, והיינו אחרי באמת שנים שהפכו אותנו לאבק דק, לאפר, ואנחנו רוצים לבד, והכרזנו את הכרזת העצמאות שלנו, ועל זה אנחנו מודים ביום העצמאות, שסוף סוף שבנו, כן, להיות עם מקובץ בארצו, תחת שלטונו העצמי, כמו שאומר המהר"ל בפרק א' בנצח ישראל, שזו הגאולה, עם מקובץ בארצו תחת שלטונו העצמי. אז יום העצמאות הוא סמוך ליום ההולדת שלנו בפסח, והיום המיוחד הנוסף שמופיע בחודש אייר זה יום ירושלים, שהוא הרבה הרבה יותר קרוב, הוא כמה ימים לפני חג השבועות, שיום ירושלים זה כבר לא קשור לעצמאות הכללית שלנו, אלא ירושלים זה כבר הרוח, ירושלים זה תלמידי חכמים, ירושלים זה בית מקדש, ירושלים זה הביטוי למדרגה הרוחנית שלנו, וזה מקביל לחג השבועות שבו קיבלנו את התורה. אז המיוחד, תראו, זה לא ימים שהם מקראי קודש כמו החגים של התורה, זה עדיין רק זיו, זה אור שמוקרן מאורות יותר גדולים, אבל זה מיוחד מאוד שדווקא בחודש הזה, שהוא חודש שמחבר בין עצמותינו הפנימית לרוחנו, אז דווקא בחודש הזה אנחנו נפגשים שוב עם איזושהי עצמאות, וגם עם שחרור של הרוח דרך ירושלים. אני רוצה שנראה את המקור האחרון, המקור האחרון הוא מתוך דרשות רבי יוסף הסופר, זה נכתב בתף ריש כף וב, מי שיודעת מתמטיקה טוב, שתעשה לנו בבקשה חשבון, מתי הספר הזה נכתב, והוא מספר לנו על תלמידי הגרא, תלמידי הגאון מווילנה, מה הם היו עושים בימים המיוחדים של ספירת העומר, בואו נראה... לא נדבר עכשיו על ספירת העומר, נדבר על זה בשיעורים אחרים, אבל בואו נראה מה הוא אומר במקור שלו. ימי הספירה איפה? הם הימים המסוגלים ביותר להתעלות בקדושה, כן? אז אני לא יודעת אם שמענו את זה בשיעורים או לא שמענו, אבל הרמב"ן אומר בספר ויקרא, שמלכתחילה ימי ספירת העומר, אנחנו היום אומרות ספירת העומר, ואנחנו מיד נזכרות במותם של... תלמידי רבי עקיבא, אבל שנים רבות לפני כן, כן, אומר לנו הרמב"ן, שנים רבות לפני כן, אני מתכוונת שנים רבות לפני שמתו תלמידי רבי עקיבא, אז הרמב"ן אומר שימי ספירת העומר זה כמו חול המועד ארוך, זה ימים של קדושה מיוחדת, שהחג הראשון, המקרא הקודש הראשון זה פסח, והמקרא הקודש השביעי זה שבועות, ולכן הוא גם נקרא עצרת, זה מזכיר לנו קצת את שמיני עצרת, וכל שבעת השבועות שבין פסח לשבועות זה כמו ימים של חול המועד. זה ימים חגיגיים, זה ימים מיוחדים, זה ימים מרגשים, שאנחנו הולכים מיציאת מצרים למתן תורה, כלומר ביסודם הימים האלה הם ימים של שמחה, ביסודם הימים האלה הם ימים של רוממות. זה שאנחנו נוהגים קצת מנהגי אבלות, זה בגלל מותם של תלמידי רבי עקיבא, ונדבר על זה כשנלמד על רבי עקיבא בעזרת השם. אבל במקור שלהם זה ימים מסוגלים ביותר להתעלות בקדושה. זה חג אחד ארוך שאנחנו הולכים בו, כן? מיציאת מצרים ועד מתן תורה. זה ימים מאוד מסלחים, זה ימים מאוד מרגשים. אך לעומת זאת, אומר רבי יוסף הסופר, הם רגישים יותר להידבקות בקליפות הטומאה. דווקא הזמנים שהם יותר מקודשים, כן, כתוב, כל הקדוש מחברו, חרב מחברו, דווקא בגלל שמשהו הוא מסוגל לקדושה מאוד עליונה, אז גם הסכנה היא הרבה יותר גדולה, שדווקא בגלל הקודש של הימים האלה, אז ניפול בימים האלה. כי כלל ידוע הוא שכל המקודש ביותר, הן במקום, הן בזמן, בכל נושא הקדושה, עלול להיפגע על ידי סיטרא אחרא, שיונקת את חיותה רק מהקדושה. כן, אז דווקא בימים של קודש צריך הרבה הרבה יותר זהירות. וזהו הטעם שבימי הספירה צריך להיזהר יותר ממגע עם חברות הרעה ומדברי סכנה, אז באמת זה ימים שצריכים יותר זהירות. אומר רבי יוסף הסופר, חוץ משני ימים. הוא אומר את זה בדף ריש כף וב. אף אחד עוד לא עשתה חשבון לפני כמה זמן זה היה, מיד לעשות חשבון. זולת שני ימים מסוימים בימי הספירה, שאין הקליפה יכולה לשלוט בהם. אומר, זה סוד. שני ימים ידוע בימי הספירה, שזה ימים שאי אפשר להינזק בהם. והם יום ה-20 בעומר, ה' באייר, ויום ה-42 בעומר, כ"ז באייר, כידוע ליודעיכם. אומר רבי יוסף הסופר, שיש, זה סודות, אנחנו לא יודעים למה, אבל יש שני ימים בחודש אייר, ה' באייר וכ"ז באייר, ה' באייר זה יום העצמאות, כ"ז באייר כשהתחלנו לכבוש את ירושלים, שהימים האלה השטן לא יכול לפגוע בהם. איך זה, איך רבי יוסף הסופר בשנת תרש"ק יודע שה' באייר וכ"ז באייר, זה ימים מיוחדים, אתם יודעות שזה מרוחק מאוד 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 מהקמת המדינה ומיום שחרור ירושלים. זה סוד שהיה ידוע ליודעיכם, אנחנו לא יודעיכם, יודעיכם זה ידוע חכמת הנסתר. אבל לא רק זה אומר, עובדה היסטורית מופלאה היא שתלמידי הגר"א ביום ה-20 בעומר, בזמן תחילת פעולתם בייסוד היישוב בירושלים, בשנת תק"ב, אף אחד עוד לא מתנדבת, תעשו חשבון, גם כמה שנים עברו מתרצ"ה, וגם כמה שנים עברו מתק"ב, ומהר תכתבו על המסך, אותה שנה הניחו את היסוד של בית מדרש אליהו על שם רבנו הגר"א בירושלים, ראו ברוח קודשם שנפתח החלום הראשון במחיצת הברזל להחזרת החיבור של זכות אבות, שהיה נפסק מאז זמן חורבן בית המקדש, תלמידי הגר"א ותלמידי תלמידיהם הבאים אחריהם ניצלו את שני הימים האלה להנחת יסוד למפעלי קדושה שונים בירושלים. אתם שומעות מה הוא אומר? 130, לפני 139 שנה. אז תלמידי הגר"א קבעו שה' באייר וכ"ז באייר זה שני ימים שיש בהם איזו ברכה מיוחדת, מאותו זמן נפתח החלון הראשון במחיצת הברזל, אני לא יודעת מה זה, אבל יש איזה משהו בימים האלה, שהניתוק שלנו, הריחוק שלנו מריבונו של עולם, ריחוק הגלות שלנו מריבונו של עולם, הולך ונפתח, ובשני הימים האלה הם עושים דברים מיוחדים, הם יוצאים מבית המדרש שלהם, הם לא לומדים בימים האלה תורה, והם פועלים בכל מיני מפעלי קדושה שונים בירושלים. אז אני לא מדברת על זה שלא הייתה לנו אז מדינה, היינו מרוחקים, מרוחקים, מרוחקים בכלל ממחשבות על זה, מעיסוק בזה, ממצאים בירושלים, והם מרגישים שבאי בייר ובכבזיים בייר יש אור מיוחד, איזה זיז מיוחד שמבקש להם לעשות דברים מיוחדים דווקא בימים האלה. אז גם הרב זצ"ל, אתם יודעות שהוא נפטר עוד לפני השואה, ומשהו מלמד אותנו על המיוחדות של חודש אייר, עוד מרוחק ממה שאנחנו יודעות על חודש אייר, אבל בפלא גדול, כן, הזיו של חודש אייר הולך ומאיר, הולך ומוסיף ברכה, ובחודש הזה, בחודש אייר, באמצעיתו של חודש אייר, גם מפסיקים למות תלמידיו של רבי עקיבא, שהם כבר שייכים לחשיכה, של חורבן בית שני ושל חורבן ביתר, נדבר על זה בעזרת השם, כשנלמד על רבי עקיבא, בקרוב בעזרת השם, בחודש אייר. אז באמת המיוחדות הזאת של החודש הזה מתחילה להתגלות, מתחילה להופיע כשאנחנו שווים לארץ, כשאנחנו חוזרים לעצמנו, והלוואי שנזכה להתחבר אל האורות המיוחדים, אל הזיו המיוחד, של החודש הזה, ולהתמלא מהם, ולהוסיף, ואתם יודעות שהראשי תיבות של יר זה אני השם רופאיך, אז שנזכה באמת שבחודש הזה, ריבונו של עולם ירפא אותנו מן הנגיף הזה, ושתימצא התרופה, ושנוכל לשוב לשגרה, ותהיה בריאות שלמה, שהראשי תיבות המיוחדים האלה של אני השם רופאיך, יופיעו בעולם, ויוסיפו טוב בעולם, באור בעולם, אמן כן יהי רצון, שנזכה.